ראינו את ברכת הפירות, פירות האילן מברך בורא פרי העץ, חוץ מהיין שמשתנה, שזה פרק כיצד מברכים, פרק שישי בברכות. היום סעיף ב', עמוד 210. שולחן ערוך כותב, הבוסר, כל זמן שלא הגיע לחפול הלבן, מברך עליו בורא פרי האדמה. ומשהוא כפול הלבן, ואילך מברך עליו בורא פרי העץ. ומתוך שלא נודע לנו שיעור כפול הלבן, לעולם מברך בורא פרי האדמה עד שיהיה גדול ביותר. ושאר כל האילן, משיוציאו פרי, מברכים עליו בורא פרי העץ. ובלבד שלא יהיה מר או עפוץ ביותר, עד שאינו ראוי לאכילה אפילו על ידי הדחק, שאז אין מברכים עליו כלל. אומר הרמ"א, ויש אומרים שעל חרובין אינו מברך בורא פרי העץ עד שיראה בהם כמין שרשראו של חרובין, וכן בזיתים עד שיגדל הנץ סביבם, וקודם לכן מברך בורא פרי האדמה וכן עיקר. כאן יש לנו את הפירות שעדיין לא הגיעו לכלל בשולם, זאת אומרת לגמר פריים, והשאלה היא האם אנחנו מברכים עליהם את ברכת הפרי כמו שהוא, או שיש ברכה אחרת, או לחילופין לא מברכים כלל. שאלה מהו הפרי? הבוסר, הכוונה היא ענבים שהתחילו לגדול. ענבים שמתחילים לגדול, אנחנו יודעים שמתחילים כמו שרשרת כזאת, רואים את האשכול עם גולות קטנות עליו. אנחנו לא רואים בדרך כלל פרחים, אין פרחים. מתחיל ישר גולות קטנות, וכך מתחילים הענבים. זה נקרא בוסר. אומרת הגמרא, וכך גם כמובן מופיע פה בהלכה, הבוסר כל זמן שלא הגיע לחפול הלבן, מברך עליו בורא פרי האדמה. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת הנחה, שיש אפשרות לאכול את הבוסר הזה. הבוסר הזה זה ענבים קטנים, שעדיין לא התבשלו.
מדובר רק ענבים או הכל?
הבוסר פה זה ענבים. אחר כך נראה, כתוב, ושאר כל האילן. אם אתה שם לב, הבוסר זה משהו פרטי, כי אנחנו, ואני צודק שצריכים להבהיר את המושג, אצלנו בוסר, הכוונה היא כל פרי שעדיין לא התבשל. כל פרי שלא בשל על גבי העץ, נקרא אצלנו בוסר. כשאנחנו מדברים בגמרא, בוסר זה פרי שלא בשל, אבל הכוונה היא לענבים. ענבים שלא בשלו. על הם, כן, אם הם לא הגיעו לפול הלבן, עוד פעם, זה מין גידול פול לבן, יש גם פול ירוק, פול מצרי, יש סוגים שונים, פול לבן לא הגיע לגודל הזה, כנראה זה משהו קטן, לא נחשב פרי, לא נחשב ענבים, ומברכים עליהם בורא פרי האדמה. אבל יש לנו בעיה. מה זה פול הלבן? כמה? איזה גודל? אומר לנו שולחן ערוך, מתוך שלא נודע לנו שיעור, פול הלבן לעולם מברך בורא פרי האדמה, עד שיהיה גדול ביותר. ופה אנחנו צריכים להגיע ליסוד למה בורא פרי האדמה. אז נאמר כך. במסקנת ההלכה, ענבים כל עוד לא בשלו לחלוטין, אנחנו מברכים עליהם בורא פרי האדמה, ואחר כך ברכה אחרונה גם תהיה לנו בעיה, האם נברך בורא נפשות או נברך עליהם מעין שלוש, כיוון שעל ענבים זה אחד משבעת המינים, ואם זה פרי מושלם, בשל, אז אנחנו מברכים עליו ברכת מעין שלוש, אבל פה ברכנו בורא פרי האדמה, אם יש דבר כזה שמברכים בורא פרי האדמה על פרי משבעת המינים ואחר כך ברכו עליו מעין שלוש, זו שאלה נוספת. אבל הבסיס לשאלה הוא, למה בורא פרי האדמה? אם הוא נחשב כפרי, תברך עליו בורא פרי העץ. אם הוא לא נחשב כפרי, תברך עליו שקוניה בדברו. ואם הוא לא ראוי לאכילה, אל תברך עליו שום דבר. הדבר שלא ראוי לאכילה, לא מברכים עליו. אני אגיד את זה עוד מעט לגבי שמן. יש כאן מצב ביניים. המצב ביניים הזה, בפרט בענבים, הוא מצב שאנחנו יודעים שאי אפשר לאכול רגיל. זאת אומרת, זה לא הגידול הרגיל של שמו שתלנו, נתנו את העץ, אבל מצד שני, יש אפשרות לאכילה. להבדיל מבוסר ששאר פירות, כמו שנראה עוד מעט, כן? שזה באמת אפשר בכלל לאכול. כנראה שהענבים שעדיין לא בשלו עד הסוף, לא הגיעו לגודל המקסימלי שלהם, בכל זאת יש איזושהי אפשרות לאכול אותם. אבל מכיוון שזה לא הבסיס של לשמו שתלנו את העץ, לאכול כמו שזה כך, לכן יש שלב ביניים בין לא לברך לבין לברך בורא פרי העץ, בענבים יש לנו שלב ביניים שנקרא בורא פרי האדמה. כיוון שלא זה מה ש... לא זו מטרת נטיית העץ, אבל זה גם דבר שניתן לאכילה. אז זה שלב ביניים שבחי בורא פרי האדמה. וזה מה שאומר פה שולחן ערוך. אני חוזר שוב על הסעיף ונמשיך לשאר הפירות. הבוסר, כמו שהסברנו, עושה ענבים. כל זמן שלא הגיע לכפול הלבן, מברך עליו בורא פרי האדמה, ומשהו כפול הלבן ואילך, מברך עליו בורא פרי העץ. ומתוך שלא נודע לנו שיעור כפול הלבן, לעולם מברך בורא פרי האדמה, עד שיהיה גדול ביותר. זאת אומרת, עד שהענב מגיע לגודל מקסימלי בשל, שהקורם אומר, אכן עכשיו הזמן האופטימלי לבצירה, עד אז, אם לא הגיע הזמן הזה, מברכים בורא פרי האדמה. ועכשיו מגיעים לשאר הפירות, ושאר כל האילן, מי שיוציאו פרי, מברכים עליו בורא פרי העץ, ובלבד שלא יהיה מר או חפוץ ביותר, עד שאינו ראוי לאכילה אפילו על ידי הדחף, שאז אין מברכים עליו כלל. תשים לב, מה שאנחנו רואים פה, שבעצם כמו שביין הוא השתבח ומברכים עליו בורא פרי הגפן, גם ענבים עצמם יש להם שני שלבים עד שהם גדלים. אבל שאר פירות אין לנו שלבים. או שאפשר לאכול אותם, או שאי אפשר לאכול אותם. זאת אומרת, אפשר לאכול אותם, אפילו אם אפשר לאכול על ידי הדחק, ואפילו לשוק אנחנו מקבלים פירות כאלה שמחכים שהם יבשילו כדי שנוכל לאכול אותם, גם אגסים, גם הסרסמונים, גם אבוקדו, כל מיני פירות שיש לנו, ואנחנו עדיין לא נקראים שהם ראויים לאכילה ממש, כיוון שעדיין לא הבשילו לחלוטין, משאירים אותם בבית עוד איזה זמן. מצד שני, יש פירות שממש הם בוסר, עוד פעם, עכשיו הבוסר במושגים שלנו, לא במושגים של ההלכה, של הגמרא, שדיברה על בוסר כדווקא על ענבים, כל פרי שעדיין לא הגיע לבישולו, יש אפשרות לאכול אותו, אפשר לאכול אגסים קשים. יש אפשרות. זה קצת תופס את הפה, קצת. כן? אומנם, יש כאלה שאוהבים, תפוחת, יש כאלה ש... או אפשר לומר, הרבה מהתפוחת שמגיעים, הם לא מגיעים בשלים לחלוטין. כמה שקיררו אותם, וכדי לקרר אותם לא טוב שיהיו בשלים ממש, כאילו שלא ירקבו, אז מכניסים אותם לקירור קצת יותר מוקדם. הרבה פעמים מקבלים בשוק פירות שהם לא בשלים לחלוטין, אבל הם רואים לאכילה. ואם אפילו הם רואים לאכילה על ידי הדחק, ברגע שיש אפשרות לאכול אותם, אפילו על ידי הדחק, מברכים עליהם בורא פרי העץ. להבדיל מהענבים, שהיינו צריכים, ושרק כשהם בשלים ממש, מברכים עליהם בורא פרי העץ. לפני כן, בורא פרי האדמה. מה נעשה בפירות שאינם ראויים לאכילה אפילו שלא על ידי הדחק? לא מברכים עליהם שום דבר. זה תופס את הפה, כן? הפנים מתקמטות, כשאוכלים אותם חמוצים, עושים טעם לא טוב בחך, אלה הם פירות שלא מבחים עליהם בכלל, כי זה לא אכילה ככה. אבל ברגע שיש אפשרות לאכול אפילו ידי הדחק, בורא פרי העץ. אומר הרמ"א, ויש אומרים שעל חרובים ולא מברך בורא פרי העץ, עד שיראה בהם כמין שרשראות של חרובים, וכן בזיתים עד שיגדל הנץ סביבם, וקודם לכן מברך בורא פרי האדמה, וכן עיקר. זאת אומרת, גם פה חרובים וזיתים, יש לנו שלב ביניים של בורא פרי האדמה, ראוי לאכול, אבל לא הבשלה מלאה, ורק לאחר מכן בורא פרי העץ. נראה כאן את המשנה ברורה. סעיף קטן י' א'. לחפול הלבן. אמרנו, הבוסר, כל זמן שלא הגיע לחפול הלבן. פול. יש, היה מין גידול שנקרא פול לבן. הופיע בגמרא, פול מצרי. יש כל מיני סוגים של פול. וכל כבר השולחן ערוך אומר לך שלא נודע לנו מה השיעור שלו. אז לכן אנחנו נחכה עד שיגדל הענב לגודל המקסימלי. אבל זה היה כנראה איזשהו שיעור של גודל שהענבים הם כבר ראויים לאכילה, אבל לא עד הסוף, ועל השלב הזה אנחנו מברכים ברור פרי אדמה. היום אין לנו את זה, כי לא יודעים מה זה פעולה לבן, מחכים לברך על הענבים ברור פרי עץ כשהם בשלים. וככה אנחנו באמת אוכלים את הענבים. ברור פרי אדמה, שכל דבר שגדל על האילן ואינו עיקר הפרי, מברכים עליו ברור פרי אדמה. זאת אומרת, זה גידול, אבל זה לא הפרי הממשי שעליו אנחנו מברכים.
כמו שאמרנו, עלי גפן.
זהו, עלי גפן. נכון. ומתוך שלא נודע, שיש כמה מינים גדולים וקטנים של פול, לעולם מברך, משום שבדיעבד, אם ברך בורא פרי אדמה, על פרי העץ יצא, כדי לקמה מסימן רשבב, ובמקום מקום, כגון זה, אין לאכול מהם כשיעור, שחייב ברכה האחרונה, אלא בתוך הסעודה, כיוון שהוא ספק אם יברך אחריהם, מעין שלוש או בורא נפשות רבות. וזה מה שהערנו מקודם. כיוון שיש לנו איזושהי בעיה בברכה, ואנחנו מברכים בורא פרי האדמה, ולברך בורא פרי האדמה יש לנו פחות בעיה. כיוון שגם אם מישהו ברך בורא פרי האדמה על פרי העץ יצא ידי חובה. כי הוא לא שיקר. אדם שברך בורא פרי העץ על דבר שחייב בורא פרי האדמה. יש לו בעיה? בוודאי. מה אתה אומר שזה עץ? אדמה. זה לא נכון. אין פה שום דבר שהוא אמת. אם ברך בורא פרי העץ על דבר שהוא בורא פרי האדמה, צריך לברך שוב. בברכתו הקודמת, הברכה לבטלה. אבל אם ברך בורא פרי האדמה על פרי העץ, נכון, הוא לא ברך את הברכה הספציפית, את הברכה המיוחדת, כמו שאמרנו, שתמיד צריכים לברור את הברכה המבוררת ביותר, זאת אומרת, הנקודתית יותר, כיוון שהוא ברך בורא פרי האדמה על פרי העץ, נכון, הוא לא ברך 100%, אבל העץ גם גדל באדמה, הפרי גם גדל כתוצאה מהאדמה. ממילא הוא לא שיקר, ואם הוא לא שיקר, אז זה תופס. הברכה ברכה. ולכן הוא אומר, אני לא יודע מה זה פול המצרי, סליחה, פול לבן, שלאחר מכן מברכים בורא פרי העץ, תמיד אני אברך בורא פרי האדמה עד שיש לי גודל מלא. ברגע שיש גודל מלא, אני אברך בורא פרי העץ. מה על התפר הזה שבין פול לבן לבין גודל מלא? מה אכפת לי? אם ברכתי בורא פרי האדמה, תמיד יצאתי ידי חובה. כיוון שיש לי פה ספק, ואני לא יודע בדיוק מה הגודל הזה, אברך בורא פרי האדמה וזהו. אלא שיש בעיה. מה מברכים ברכה האחרונה? אם אני נמצא במקום שבין פול לבן לבין שלם, אני צריך לברך בורא פרי העץ, ומילה ברכה האחרונה, אם אין שלוש, על העץ ועל פרי העץ. ואם אני מדבר על חלק יותר קטן שברכתי בורא פרי האדמה, מהי הברכה בסוף? בורא נפשות רבות. אז לכל ברכה ראשונה יש לי פתרון, תברך בורא פרי האדמה, לא אכפת. אבל ברכה האחרונה מה? אין לי פתרון. צריך לברך אולי. מעין שלוש, על העץ ועל פרי העץ. כיוון שכך, העצה שאומר המשנה ברורה, לא לאכול שיעור של ברכה אחרונה מענבים כאלה. אלא אם כן, אנחנו אוכלים אותם בתור מנה אחרונה בסעודה. שמנה אחרונה בסעודה, דבר שהוא בא לקנח, מברכים עליו ברכה ראשונה, וברכה ראשונה יש לנו פתרון, אבל לא מברכים עליו ברכה אחרונה, כי ברכת המזון פותרתו. ברכת המזון פותרת את הפרי או את מה שאנחנו מביאים בתור מנה האחרונה, שבסוף הסעודה, כשזה בא לקנח ולא להסביר.
וכל דבר שבא לקנוח, מברכים עליו ברכה ראשונה.
ברכה ראשונה, וברכה האחרונה, ברכת המזון פותרת אותו.
ולא אכלת לחם.
מה זה?
ולא אכלת הסעודה לחם.
זה לא סעודה. סעודה זה הגדרה ברורה. סעודה זה מקום שאכלת לחם, ואתה ברכת המוציא בתחילה, אכלת שיעור לחם, ואתה מברך בסוף ברכת המזון. זה סעודה. מה שאוכלים בצהריים, בלי לחם, מכל טוב שיש בעולם, בסוף מברכים בורא נפשות, אני פעם אמרתי שזה רפה, רפה. אני אומר את זה בהגדרה כזאת ככה, עדינה. הקדוש ברוך הוא נותן לך כל טוב שבעולם, מביאים בשר, הכל. בסוף הוא שולח שתי שורות, בורא נפשות רבות, אס-אמס קטן, והוא פתר את העניין. תאכל סעודה, תאכל ידיים, תאכל לחם, תברך ברכה, שלוש ברכות, ארבע, ברכת המזון. כמו שצריך, תודה לקדוש ברוך הוא על הכל. אבל זה המציאות, אתה צודק. ובאמת, אם אין, אם לא אכלו לחם, זה לא נחשב גדרים של סעודה. אז על כל דבר ודבר מברכים. אז כשהוא רצה לאכול סלט ירקות, הוא בערך בו פרי אדמה. אז הוא בערך בו פרי אדמה. או כשהוא רצה לאכול אבוקדו, הוא בערך בו פרי העץ. כן, אלא אם כן, זה מרוח. הלחם, עוד פעם, אתה בלי לחם. אז אם הוא אוכל סלט אבוקדו, הוא בערך בו פרי העץ, אין לנו לברך הברכה על מנה אחורה. בסדר? זאת אומרת, מנות אחרונות ודיני ברכתם, זה דווקא כשהם מדברים בסעודה. סעודה זה אכילה עם לחם. כן. גדול ביותר. אמר לו, הסקבה שלא יודעים מה זה פול הלבן, לכן נברך בורא פרי האדמה, רק, נברך בורא פרי העץ, רק אם הענב הוא גדול ביותר. ואם לפי מרית העין, כבר נגמר בשבילו, אין נפקמין הכלל בגודלו. כי יש ענבים שהם מטבע בריאתם קטנים, ויש ענבים שהם מטבע בריאתם גדולים. אז זה לא משנה עכשיו הגודל, זה משנה הבישול, ההבשלה. זה מה שמשנה. ובכל אופן, מברך עליו בורא פרי העץ, וכן אם החרצנים שלהם נראים מבחוץ, בוודאי הוא קרוב להתבשל, מברך עליהם בורא פרי העץ לכו לאלמה. כן, זה גם סימן שאנחנו רואים ענב שקוף. ענב ירוק שקוף, רואים את החרצנים מבפנים, טוב, כמובן שהיום ענבים בלי חרצנים, אבל ענבים וחרצנים רואים אותם מבחוץ, שקוף, זה כבר נקרא בשל. כי לפני כן זה חלבי. ענב שהוא לא בשל, הוא חלבי. הוא מת כזה, וכולו מת, בפנים גם. ברגע שהוא בשל, מתחיל כבר להבשיל, אז רואים את החרצנים, זה ממש שקוף. אבל הצבע לא צבע מים, אבל בצבע שלו הוא יותר צלול. סעיף קטן תזיין, כן, נשאר כל האילן, משיוציאו פרי מברכים עליהם בורא פרי העץ, אף אגב שהם עדיין קטנים ביותר. עפוץ, חמוץ. עד שאין הראוי מבואר בזה, שאם על כל פנים נאכלים על ידי הדחף, על ידי הדחק, אף אפי שחמוצים ומרים הם כדרך פירות בקטנותם, אפילו האחי מברך עליהם ברכתם הראויה. וחיי אדם, דחם בספר הוללות אפרים, פקפקו בדין זה, ודעתן שכגון זה אין מברך אלא שהכל, אם לא שבשלל המתקן באור, במילים שלנו עשה לפתן או ריבה, שעד מברך על הבורא פרי העץ, כיוון שהוא פרי בעצם, אלא שצריך תיקון. בקיצור, אנחנו רואים שיש כאן מחלוקת, האם על פירות שהם נאכלים בשעת הדחק, ממש שעת הדחק, האם הם נחשבים כבורא פרי העץ, או שמברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. כי זה לא פרי שלכך הוא נועד. אלא אם כן, אם הפרי הוא מריר, הפרי הוא חמוץ, אפשר לאכול אותו, עשו ממנו מרקחת, עשו ממנו ריבה, פירות שלמים, עשו ממנו ריבה. עכשיו זה מתוק, ברגע שזה מתוק, אז כבר תיקנו אותם. כמה שתיקנו אותם, זה פרי שראוי לאכילה, מברכים עליו בורא פרי העץ, על אף שהתיקון הוא לא בדרך הבשלה טבעית, אלא בדרך של בישול על האש. הוא, כמו שהוא כותב. כן, ואם אפילו על ידי הדחק אי אפשר לאכול, אין מברכים עליו כלל. סעיף קטן יותר, שכעץ בעל מחשיב, ואפילו מתקן על ידי האור, גם כן הם מברך עליו, רק שהכל. אוחדים גרעינים שמתקן. זה כמובן בסעיף ג'. כתב אחרי אדם, שלפי זה מיני פירות שמרקחים ומתגנים בדבש, אחרי צבע זה בעודם קטנים מאוד, אם לא היו ראויים לאכול קודם ריכוחן כלל, אין מברכים עליהם, כי אם שהכל לאחר ריכוחן. והביאור הלכה ושכתב מיני תפוחים. זאת אומרת, בכל מקרה מה שיוצא כאן, שאנחנו רואים כך. אם הפרי היה ראוי לאכול על ידי הדחק, לפי השולחן ערוך, כבר אפשר לברך עליו בורא פרי העץ, לפי המשנה ברורה, מברכים עליו שהכל. אבל אם בישלו את הפרי הזה והוא נהיה מתוק וטעים, גם לפי המשנה ברורה, ברכו עליו בורא פרי העץ. אבל פרי שלא ראוי לאכול אפילו על ידי הדחק, גם אם בישלו אותו, אומר המשנה ברורה, זה לא יעזור, ונברך עליו שהכל נהיה בדברו. כי מתחילה הוא לא היה ראוי לאכול אפילו על ידי התחת. מה שמעיר הרמה, לגבי חרובים, שרשראות שיש מסביבם, וכן זיתים, גדל הנצס, מהמבחים בורא פרי אדמה, אומר שם, רואה, היינו אפילו הם מתוקים, שעדיין אינם עיקר פרי. זאת אומרת, כבר שזה לא נקרא פרי בשל במלא, אפילו שיש לזה טעם יחסית נורמלי, בכל זאת, לא מבחים עליהם בורא פרי העץ, אלא בורא פרי אדמה.
כן.
סעיף ג' גרעיני הפירות. אנחנו יודעים שהיו זמנים, היינו שוברים את האג'ויים, גוגויים, תלוי באיזה עיר גדלנו, היינו שוברים אותם ואוכלים בפנים את הגרעין. והיו שני סוגים. היו כאלה מרים, אבל כשהם מרים הם מרים כלענה, והיו כאלה שהיו מתוקים, ממש מתוקים. היו כאלה שהיו שמים במי מלח כדי להמתיק אותם, שלא היו ממש מרים. אבל היה ממש, הייתה, ילדים היו יושבים ושוברים אג'וי. ככה רגע. היום אני לא ראיתי שעושים את זה, אבל מכאן אני אומר, זה בדיוק מה שאומר השולחן ערוך, גרעיני פירות. היו אוכלים גרעיני פירות. אם הם מתוקים, מברך עליהם בורא פרי העץ, כי זה חלק מהפרי. ואם הם מרים, אינו מברך עליהם כלל. ואם מתקן על ידי האור, מברך עליהם שהכל. וזה מה שאמרנו. תיקח את הדוגמה הזאת שהייתה נפוצה. גרעינים של מישמישים, אג'ויים, משוברים אותם, בפנים יש את הגרעין הפנימי, הרך. אם הוא מתוק, מברכים עליו בורא פרי העץ. אם הוא מר, לא מברכים עליו בכלל. אבל אם מתקו אותו, זאת אומרת אותו במים, עם מלח, או הרתיחו, והוא נהיה מתוק, מברכים עליו שהכל. כיוון שהוא גרעין הפרי. שים לב, לא דיברנו פה על פרי עצמו. פרי עצמו דיברנו מקודם. פה מדברים על הגרעין. פרי עצמו אמרנו שאם הוא ראוי לאכול על ידי הדחק, מברכים עליו, אם מתקו אותו, בורא פרי העץ, גם לפעמים יש נבואה. לפי השולחן ערוך, גם בלי למתק אותו על ידי האור, כמו שהוא, אם הוא ראוי לאכילה על ידי הדחק, מברכים עליו בורא פרי העץ. כאן מדברים על נושא של גרעין. אומר רב שנבואה, מתוקים לאו דווקא. אלא כל שאחיך נהנה ממנו במקצת. והטעם שמברך בורא פרי העץ, משום שדהם שם נע מחלק מחלקי הפרי. והרבה האחרונים חולקים על זה, או סביר עליהו. וסוברים שאינו מברך בורא פרי העץ, שלא אבי כפרי גופו, ואינו מברך עליהם, אלא בורא פרי אדמה, וכן הסכמת הגרא. זאת אומרת, שיטת הגרא, נאמר שגם על הגרעין שבתוך האג'ו שדיברנו עליו, מברכים עליו בורא פרי אדמה, ולא בורא פרי העץ, כיוון שזה לא חלק מהפרי. ואנחנו אמרנו מקודם, על פי השולחן ערוך, שהגרעין הוא חלק מהפרי. הרבה פעמים, במקומות שאפשר, אנחנו אוכלים את הגרעין עם הפרי. בסדר? אז הגרעין הוא דבר בלתי נפרד מהפרי עצמו. ואם בערך בורא פרי העץ יצא בדיעבד. ואם אוכל הגרעין אחר שאוכל הפרי, הסתברא דלכולא עלמא נפטר בברכת בורא פרי העץ, שברך על הפרי, משום דאבי תפל לפרי. זאת אומרת, כאן מדובר, היה, על פי שיטת המשנה ברורה, שמביא בשם הגרא, שאוכל את הפירות, את הגרעינים לבד, בלי הפרי. זאת אומרת, הוא אוסף לעצמו הרבה פירות, הרבה גרעינים של פירות. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, לוקח הרבה אג'ויים, ועכשיו הוא מפצח את כולם, והולך לאכול 50. בסדר? אין קשר בין אכילת הפרי לבין אכילת הגרעין. אז השאלה מה מברך. אבל אם הוא אוכל את הגרעין בצמוד לפרי, כמו שלפעמים אנחנו רואים שקונים פרי בשל ביותר, הגרעין בפנים מבוקע. אפרסקים, שזיפים, זה קורה הרבה פעמים שהגרעין יתפצח בהבשלה. ואז אפשר לאכול את התוך, כמובן אם הוא מתוק, הרבה פעמים הוא מר. והוא מתוק ואוכלים אותו, אז הוא אומר, בכלל לנו שאלה. כי אם ירחתי בורא פרי העץ על הפרי, ואני אוכל מיד אחר כך את הגרעין, לא צריך כלום. זה חלק. כל מה שדיברנו ואמרנו שיש מחלוקת פה בין הגרא, כן, על השולחן ערוך, זה כשאוכלים את הגרעין לבד, ולא קשר לפרי. מרים, היינו שאינם רואים לאכול, אפילו על ידי הדחק, כי נזכר לב בסוף סביב בית, מברך עליהם שהכל, הרבה האחרונים הוקשו על זה, ודעתיו דלדעתם חבר שגרעינים אבי כפרי גופה, אם כן גם במרים הוא מתקן על ידי איזה דבר, נמי ואיכלם בורא פרי העץ. כמו שקדים מרים, המבואר בסעיפי. ויש מתרצים שאפילו בדעה זו, לא עדיף הגרעינים כשקדים גופה, שהם עיקר הפרי, משהו כמו גרעינים, ולאחי אם הם מרים, לא מקרה פרי כלל, ולא מעל לי במה שמתקן אחר כך. מי הוא לדין, אין לזוז פסק שנכון ערוך, שבלאו אחי כתבנו מקודם דעת הרבה אחרונים, והגרא בכללה, לחלוק על עיקר הדין של המחבר, ולדידו גם גרעינים מתוקים, ולא מברך עליהם לכל היותר גבורו פרי אדמה, ולאו פי רנינו, וממילא במרים ומתקן ידי האור, ולא מברך עליהם, אלא שהכל. זאת אומרת, יש לנו סברה לומר שאולי היה צריך לברך גבורו פרי העץ, מקשה המשבורה, אבל אומר, גם בלי הסברה שלנו, כמו שקדים שממתקים אותם והם מבחרים אליהם בורא פרי העץ, אז גם פה היינו צריכים להגיד בורא פרי העץ, אומר לו, הסברה הזאת לא צריכה לבוא לכלל הכרעה, כי בכל מקרה כבר חלקנו בכלל משנבורה, חלק על עצם הדין של רבי יוסף קארו בשולחן ערוך, הם מבחרים עליהם, כן, בורא פרי העץ, כברכת הפרי, אם הם מתוקים או לא. ולכן, בכל מקרה, על פי שיטת השולחן ערוך גרעיני פירות שהם מתוקים, מברכים עליהם בורא פרי העץ. ואם הם היו מרים ומתקנו אותם על ידי האור, כמו שכותב שולחן ערוך בעצמו, נברך עליהם שהכל. היה לנו יותר חששות. מי שרוצה לחשוף לשיטת הגר"א, שרוצה לפסוק כדעת הגר"א, או פוסקים כדעת הגר"א, יברכו על גרעינים שמתקם, סליחה, גרעינים מתוקים, שאוכל אותם ללא אכילת הפרי, יברך עליהם בורא פרי האדמה. כן. שמן זית. שמן זית זה סיפור בפני עצמו. זה אומר כללית, כמה ששמן זית גם בתקופה שלנו, מוצר, נקרא לו מוצר איכותי מיוחד. כמה שהוא מוצר איכותי מיוחד, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בהשלמות, נקרא לזה כך. המוצר לא משופר, הוא לא איכות טובה, יש איתו איזושהי בעיה, מוסיפים לו חומרים. מוסיפים לו שמנים אחרים. או השנה. השנה, לפי מה שנאמר לי, בארץ ישראל חסרים המון זיתים. לא גדלו זיתים השנה כמו שצריך בארץ ישראל. אין הרבה זיתים. ולא, המוצר זית הוא יקר. ומוצר שמן זית הוא פי כמה יותר יקר. הרבה יותר יקר. וזה פיתוי לאנשים מסוימים לבוא ולומר שהם מוכרים שמן זית כשערבו איתו שמנים יותר זולים, על מנת, א', לא להעלות את המחיר כל כך כיוון שאין הרבה, ב', כדי להרוויח. אני כללית אומר, רצה טובה, שמן זית, לקנות רק דבר ידוע, מוכר ומוסמך. הרבה פעמים, ורואים את זה גם בפרסום של הרבנות הראשית, בפרט בשמן זית, הרבה פעמים רואים בקבוקים שהקשרות עליהם מזויפת, הדברים מתפרסמים. אם לא ראינו כשרות של רבנות מקומית ידועה, ברורה, מוכרת, לא כדאי להשתמש. ומסתירים את זה בכל מיני דרכים. יש הרבה בעניין הזה, אני גם נתקלתי בעניין הזה של הזיופים, כי יש דבר אחד ברור. השמן זית הוא דומיננטי, גם מבחינת ריח, גם מבחינת טעם, גם מבחינת צבע. אם לקחנו אפילו 15-20% שמן זית והרבבנו טוב עם שמן אחר, אפילו שמן סויה, יש לנו טעם וריח של שמן זית, גם צבע. או לפעמים שצבע של שמן זית הוא לא איכותי ולא טוב ויצא לנו צבע לא טוב, אז מוסיפים לנו צבע מאכל ירוק. רואים הרבה פעמים שמנים שמן זית טבעי, קוראים לו עם צבע ירוק, הוא יותר ירקרק. שמן זית הוא דומיננטי, הוא חזק. לכן האפשרות, כשיש איכויות, האפשרות לרמאות היא גדולה. מעבר לכך, מה מברכים על שמן זית? זה בעצם הנושא של הסעיף. האם שמן זית הוא דבר שאפשר לשתות אותו או לא? דינא דגמרא, וכך מופיע במסכת ברכות דף ל"ד עמוד א', אמר רבי יהודה אמר שמואל, סליחה ל"ד עמוד ב', למטה, וכן אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, שמן זית מברכים עליו בורא פרי העץ. אומרת הגמרא, איך ידעני? השמן זית מברכים בורא פרי העץ? קודם כל, למה שנברך בורא פרי העץ על שמן זית? מה הסברה? הסברה הפשוטה היא שרוב הזיתים, 90% מהזיתים לפחות, הולכים לשמן. זאת אומרת, עיקר השימוש של זית זה לשמן. כמה זיתים אוכלים במסגרת אכילת החמוצים? כבושים. עיקר שמן, עיקר הזית הולך לשמן. אם גידול הפרי הוא לטובת השמן, מברכים עליו ברכת הפרי. כי זה דרך שימושו. זה בעצם הבסיס שעליו אנחנו שותלים את הזיתים. זיתים נועדו לשמן. נכון, יש כאלה שגם אוכלים. זה בעצם המסגרת. לכן בורא פרי העץ. אבל שואלת הגמרא, איך ידעמי? איך אתה רוצה לומר שאני מברך בורא פרי העץ על שמן זית? אילי, מה זה קשתי ל... אם אתה רוצה לומר שאני שותה אותו, או זוקה מזיק לי. שמן זית מזיק. אי אפשר לשתות שמן זית. שמן זית צורף בגרון ומקלקל את הבטן. ככה מציבה הגמרא. עוד מעט נבין למה. ומאיפה הראיה? דתניא. השותה שמן של תרומה משלם את הקרן ולא משלם את החומש. זאת אומרת, אדם שמועל בקודשים, זאת אומרת, משתמש בתרומה שאסור לו, תרומה צריכה להינתן לכהן. ישראל, זר, הלך והשתמש בתרומה. בדרך כלל, כשאדם זר אוכל תרומה, ישראלי, אוכל תרומה, צריך לתת את הקרן ולהוסיף ככנס חמישית, וחמישיתו יוסף עליו. אבל אם הוא לא אכל אותו, לא נהנה ממנו, מחזיר רק את הקרן. ופה אומרת הברייתא הזאת, השותה שמן של תרומה משלם את הקרן ולא משלם את החומש. מכאן מה אני לומד? שהוא נהנה מהשמן הזה? לא, זה הזיק לו. הוא משלם רק קרן, הוא משלם חומש. כיוון שמשלם קרן ולא משלם חומש, סימן שהשמן הוא מזיק. אחרת היה משלם גם את החומש. הסך שמן של תרומה משלם את הקרן ומשלם את החומש. הנה, אדם שסך בשמן זית, מושך את גופו בשמן זית, הוא נהנה מזה. זו הנאה של שמן. יש לו אור יבש, צורב לו, יש, אנחנו אומרים, תרופות צפתא משמן זית יש המון. והוא השתמש בשמן זית של תרומה, משלם את הקרן ואת החומש. מכאן ראיה, ששמן זית ששותים אותו, הוא מזיק. אחרת, הם משלמים חומש.
חומש?
חמישית. תוספת חמישית, כנס. 20% נוסף. כן? משלם, מי שמועל. אלא, אומרת הגמרא, דקאחי לי על ידי פת. אז איך הוא אוכל אותו? אוכל אותו כשהוא טבול בלחם. מטביל לחם בשמן זית, ואוכל. את הגמרא, יאחי, אבל לפת עיקר, והוא תפל. הוא תנן, זה הכלל. כל שהוא עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר, הוא פותר את התפילה. אז איך מברכים בורא פרי העץ על שמן זית? לא יכול להיות. העמדה הראשונה הייתה שמן זית ברכו לבורא פרי העץ. הקשנו על ההלכה הזאת, איך יכול להיות? הרי שמן זית זה מזיק, לא צריך לברך, והראיה ממי ששותה תרומה, שזה מזיק. אומר לא, אז יכול להיות שאוכל אותו על ידי לחם. הוא טובל בלחם, יטובל את הלחם בשמן, ואוכל. אם כך, שואלת הגמרא, זה תפל, כי יש הלחם עיקר, זה לתת טעם בלחם. ואם הוא רוצה לתת טעם בלחם, הלחם עיקר והשמן תפל, משהו עיקר מברכים עליו, ואם אתה תפל, לא מברכים בכלל. זה כלל שמופיע בכל ההלכה, רואים אותו בהרבה מקומות, כשאדם אוכל שני דברים. דוגמה ניקח, אדם רוצה לאכול אורז, האורז הזה יבש. כדי שהאורז לא יהיה יבש ויוכל לבלוע ולא יחנק בדרך, הוא שם עליו קצת אפונה, קצת שועית. מברך בורא מיני מזונות על האורז. כל מה שהוא שם את התוספת על גבי האורז, זה כדי שהאורז יתעכל טוב, יכול לבלוע אותו בדרך הנית, כי הוא יבש. אז מברך רק על האורז. כל שיש איתו עיקר ותפילה, עיקר והתפילה בתפילה. הוא לא אוכל בנפרד. תלוי בעלה. אם הוא אוכל אורז לבד ואפונה לבד, בוודאי שיברך כל אחד בנפרד. אבל אם הוא בא ומערבב, ולהערכתי, רוב בני אדם כך עושים, כדי שלא לחנק מהאורז, יאכל כמה כפות אורז ויבש, אז כמובן שברגע שהוא מערבב את האפונה עם האורז, האורז עיקר שהוא בא להסביע, והאפונה כדי לתת טעם שלא יחנק בדרך. ולכן זה הכלל שאומרת המשנה, ומאלף, כל שהוא עיקר ואימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה. אלא מתרצת הגמרא ואומרת, וקשעתי לה על ידי הנגרון. ואמר רבה בר שמואל, הנגרון, מאיה דסילקה? הסיגרון, מאיה דכולי שד. זאת אומרת, הוא אוכל את זה על ידי תוספות. מוסיפים לשמן עוד כמה מרכיבים, וכיוון שיוסיפו לשמן עוד כמה מרכיבים, אם אלא הוא לא מזיק, ואם הוא לא מזיק, מברכים עליו בורא פרי העץ. פה אני רוצה להגיע למציאות שלנו. מה זה שמן זית מזיק, שמן זית לא מזיק? היום יש אנשים ששותים שמן זית. יש רופאים שאומרו שזה בריא, להוריד כולסטרול. פותח את העורקים, כל מיני הסברים יש. שמן זית, למה הוא טוב? על מה דיברה משל הגמרא? שאמרה ששמן זית מזיק, ולכן לא יברכו עליו. תשים לי. ודרך אגב, ואם הוא שם בו תבלינים, אז הוא כן טוב, וכן מברכים עליו. מה קרה פה? אני אומר, השמן זית שמופיע בגמרא, בתלמוד, זה הקבלה שלנו היום, מה שקוראים שמן זית למאור. מי שראה בחנויות, יש שמן זית לאכילה, יש שמן זית למאור. שמן זית למאור זה שמן זית חומצי, בעל חומציות גבוהה. ברגע שהוא חומצי, הוא מקלקל את הבטן. הוא גורם לקלקול קיבה. הוא מזיק. ולכן לא שותים אותו, ולכן כתוב עליו אורכות נמוכה. כתוב עליו שמן זית למאור, רק להדלקה. באמת שהיום כבר עושים ממנו, כדי להוציא את השמן זית הזה, שמים גם תעלים ואת הגרעינים, ובאמת הוא מה. עושים אותו הרבה יותר גרוע ממה שהוא יכול להיות גרוע. ושמן זית למאור, והמחיר שלו רבע ממחיר של שמן זית רגיל. בצד שני, יש שמן זית איכותי. טוב, מסוגי זיתים איכותיים יותר, והרבה פעמים אנחנו ראינו שמנים כאלה טובים, איכותיים, שאתה יכול לשתות אותם. עוד פעם מישהו שאל אותי על שמן זית איכותי כזה, טבעי, אם הוספת סוכר. וכמובן שזה הטעם. זה לא שמישהו יוסיף פה משהו. זה שמן זית אמיתי, טוב, נקי. בלי שום תוספות ובלי לא עלים ולא זיתים גרועים, זיתים מיוחדים, טובים. זה שמן זית יקר מאוד. השמן זית הזה ניתן גם לשימוש, לשתייה. אפשר. שאני שותים חצי כוס, כפית, כף, כל בוקר. טבעונים למינים. אין בעיה. מה שמיוחד זה, לענייננו, לדין ההלכה, שגם שמן זית חומצי, שיש בו חומציות יותר גבוהה, שאנחנו רואים שהוא לא ראוי לאכילה, נעשה בו שינוי ברגע שדחפנו, שהכנסנו לתוכו, מלח או פלפל. פלפל שחור או מלח. ברגע ששמנו בו תבלינים, החומציות יורדת. זה דבר שבדוק. ברגע שהחומציות יורדת ממלח, זה שהוא מקלקל, זה יורד. וכך אפשר, לדעתי, להסביר את הגמרא. שמן זית סתם, כנראה שאז היו שמנים כאלה מרים. אם עשינו אותם אנגרון, זאת אומרת, הוספנו להם תבלינים, ואנחנו שותים אותם עם התבלינים, משתמשים בהם עם מלח ופלפל, עוד תבלינים כלשהם, במקום שמים זעתר ומוסיפים לשמן זית, ברגע שזה עם תבלינים, אז מברכים עליהם ברכתה, מדוע? ירדה החומציות. אז זה כבר לא שמש שמזיק. אם זה לא שמש שמזיק, אפשר לברך עליו. ולכן כמסקנה אני אומר, השמן זית הפשוט שמתייחסת אליו הגמרא, זה שמן זית חומצי, בעל חומציות גבוהה. והרגע שתיקנו אותו, הוספנו לו תבלינים, ירדה חלק מהחומציות, הוא כבר לא מקלקל את הבטן. כשהוא לא מקלקל, אפשר לשתות אותו, אז תברך עליו ברכתו. זה בעצם ההסבר שלי לכל העניין של ההבדל בין השמנים. ולכן, היום כמובן, מי שרוצה לקנות שמן זית איכותי וטוב, אז הוא קונה שמן זית למאכל, ושמן זית לפגישה טבעית, כי ברור לנו שהרתחה של מיצים גורמת לסילוק ויטמין, כמו כל דבר. ברגע שהרתחנו, מתקלקל. דבש. מגדלים מומחים שעושים דבש איכותי, לא להרתיח את הדבש. הרתחנו דבש, קלקלנו אותו. ענבים, יין. יין איכותי ביותר, זה יין לא מבושל. והיום רואים שהיינות הטובים ביותר, והיינות לא מבושלים. יש את זה בכל היקרים. יינות איכותיים, הם לא מבושלים. יותר פשוטים, מבשלים אותם. יין מפוסטר. אבל כללית, דבר מיץ טבעי שמרתיחים אותו, מקלקלים אותו. יורד ברמתו. נכון, הטעם שלו נשאר טעם טוב, אולי אפילו נהיה קצת יותר טוב מבחינת הטעם. אני מדבר מבחינת הנפש, לא מבחינת הגוף, לא מבחינת הטעם. מבחינת הוויטמינים שבו, הנפש של הפרי. ברגע שהרתחנו, אז זה אחרת. נחזור לשולחן ערוך.
מה מרתיחים?
את מה מרתיחים?
לא, מה צריך נגד זה? יאללה, מה צריך
להרתיח? א', זה נשמר יותר טוב. לא מחמיץ. ב', יש לנו את הבעיה ביין לגבי נגיעה של גויים. יין שהוא מבושל, אין לו דין סתם עינם. זאת אומרת, גם גוי נגע בו, מזג את היין, לא קרה כלום. אפשר לשתות היין הזה. פותר לנו איזושהי בעיה. ומצד שני, זה פחות איכותי. אני לא אכנס לסוגים של יקבים, אבל יקבים איכותיים ביותר, או סדרות של יינות איכותיים, הם לא מבושלים. כתוב, לא מבושל. ומפוסטר, כתוב מפוסטר, אבל דינוק כמבושל. שנהיה שקטים, מבחינת ההלכה. מיץ תפוזים. יש הבדל בין מיץ תפוזים טבעי סחוט לבין מיץ תפוזים מפוסטר? בוודאי יש הבדל. באלף בטעם, ב' באיכות הוויטמינית שלהם, כן? מה יש ויטמינים? ג', צד שני, כמה זמן זה נשמר. מיץ תפוזים טבעי שסחטו אותו, יומיים שלושה. קירור טוב, אולי יקרה עוד כמה ימים. אחר כך הוא נהפך למר. אבל אם הוא מפוסטר, הוא יכול להחזיק חיי מדף, חצי שנה, שנה. ואדם שרוצה לשווק הרבה, הוא מעדיף חיי מדף ארוכים. הוויטמינים פחות משחקים. אבל אם יש מישהו שרוצה לאכול דברים איכותיים, אז הוא לוקח טבעי. סעיף ד', בואו נחזור עליו ונראה כך. שמן זית, אם שטעו כמות שהוא, אינו מברך עליו כלל, משום דאזו כמזיק לי. ואם החלו עם פת, אינו מברך עליו, שפת עיקר, הוא מברך על העיקר, פותר את התפילה. זה בדיוק כמו שלנו בגמרא. כך הצבנו את השאלה בגמרא. ואם שטעו מעורב עם אי סילקה, נקרא הנגרון, שאז אינו מזיק, עד רבה הוא מועיל הגרון, אם הוא חושש בגרונו עוול לשמן ניכר, הוא מברך עליו בורא פרי העץ. ואם אינו מתכוון לרפואה אלא לאכילה, עוול היה נגרון ניכר, ואינו מברך עליו אלא לנגרון. זאת אומרת שהכל. בסדר? זה מה שמביא פה השולחן ערוך. זאת אומרת, ברגע שאני רוצה לשתות את היין, והיין ניכר, ומיתקתי אותו באיזושהי דרך, מברכים עליו בורא פרי העץ. ואם שתיתי את היין כמות שהוא, זה מזיק, לא מברכים עליו. אבל למה מזיק? אמרנו כבר, כי זה שמן, שמן חומצי, בעל חומציות גבוהה. ברגע שזה שמן בעל חומציות נמוכה, ואפשר לתקן, אז בחרו לו, בורא פרי העץ. ואם זה שמן שמלכתחילה הוא מתוק ולא מזיק, שמן שמלכתחילה הטעם שלו טוב והוא חומצי ברמה של, היום קוראים לזה אחוז ומטה, אחוז חומציות ומטה, חצי אחוז זה כבר משופר שבע משופר. היה שמן איכותי ביותר. אז בוודאי שברכו עליו, ראו לשתייה. ברכו עליו בורא פרי העץ. ולמה בורא פרי העץ בראש הכל? כמה שעיקר הזיתים הולך לשמן. בסדר, שים לב למורכבות שיש לנו כאן. מצד אחד, אני צריך בורא פרי העץ. אבל אם אני מברך בורא פרי העץ, אני לא יכול כי זה מזיק. דבר שמזיק, לא מברכים עליו. מברכים על דברים שמועילים. אבל אם זה לא מזיק, כמה שעיקר הפרי נועד למיץ, מברכים עליו, ברכת הפרי, בורא פרי העץ. משנה ברורה. כמו הפרי?
לא.
אתה אמרת שכאילו השמן הזית הוא מסכים את הזיתים בשביל המתגר של השמן הזית. אמרנו את ההפך? לא. תכתוב בשטח, מה קורה? זה עניינים של מציאות. ענבים. כמה ענבים הולכים לאכילה וכמה הולכים ליינות? רוב הענבים ליינות. תפוזים, היום. כן, זה חידוש של הדור האחרון. דורות האחרונים. כמה תפוזים הולכים לאכילה וכמה תפוזים הולכים לתעשייה? רוב התפוזים הולכים לתעשייה. רובה די רובה. או, זו כבר שאלה עכשיו. נכון, אתה צודק. האם רוב התפוזים הולכים למיצים? האם לברך עליהם בורא פרי העץ על המיץ? יכול להיות שכן. לא כל הפוסקים סוברים כך, אבל יש מי שסובר כך. בפרט אם אתה לקחת תפוז וסחטת אותו בבית, שברוך שזה מיץ סחוט, או היום שנותנים בג'ריקנים אחרי הדלת, כן, סחוט טבעי אמיתי, כן, סביר להלך, דבר לבורא פרי העץ. רוב התפוזים היום, זה בערכה, אם אני זוכר נכון, באזור 65% ל-70%, הולכים לסחיטה, לתעשייה, ועם זה המציאות. מי שרוצה לומר, לא רוב הזיתים, אלא מסוג, לא רוב התפוזים, אלא מסוג מסוים של תפוזים. שבסוף העונה מגיעים התפוזים ולנסיה, שהם מלאים מיץ. אלה יותר הולכים לתעשייה, אבל יש סוגים אחרים של תפוזים, שהסוג עצמו של התפוז לא הולך לתעשייה. חלוקה כזאת מתוך התפוזים. ואז אני לא יכול להגיד, שאם לקחתי תפוז רגיל, שמותי, תבורי, בבית, והג'פה משקל חתום עליו, אבל נושא מלומץ, אז בכלל הבורא פה, טוב, מהסוג הזה, הרוב לאכילה. אפשר אולי לומר איזושהי חלוקה כזאת, אבל ברגע שאני מדבר על מי, תפוזים, שהם הולכים, רובם ככולם, ואם אני מברר, שאתה לוקח נגיד סוג של ולנסיה בלבד, 98% הולך לסחיטה. אז אולי במקרה הזה, סוף העונה שמוכרים לנו את התפוזים באזור ככה בסקיות, הקליפה דקה שקשה לקפל אותם, לקלף אותם, אז לתפוזים שברור שהם הולכים לסחיטה. הסיכוי סביר יותר שיבח עולם בורא פרי העץ. כן, אתה צודק. נכון? יש מקום, איך בורא פרי העץ?
אבל
אולי בסדר, זה מה שאחרים אומרים. אמרתי שלא כולם מסכימים לזה. אפשר לומר שרובם לא מסכימים לזה. אבל מצד שני, ברגע שאתה רואה שהמציאות היא כזאת, ותשימו לב, פה המציאות ההלכתית, אמר כך, הפסיקה ההלכתית נובעת ממציאות. אנחנו נראה את הדברים גם לגבי ירקות שמבשלים או לא מבשלים. ירק שנאכל, דיברנו על זה בפתיחה שבוע שעבר, ירק שנאכל רק על ידי בישול, ואני אוכל אותו חי. אני יכול לצלב לך שהכל, כי הציבור, נקרא לזה רוב הציבור, אוכל אותו מבושל. ככה הוא יותר טוב. וההפך, אם אוכלים דבר חי, ופתאום מישהו בישל אותו, אז יכול להיות שהם יאכלו עליו ברכה אחרת מברכתו הראויה, כיוון שזה לא דרך לאכול כך. בסדר? המציאות, פסיקת ההלכה נגזרת כתוצאה מהמציאות הקיימת בשטח. מה הציבור עושה? מה הציבור אוכל? כי ההלכה היא עקרונית. עקרונית היא, אני מברך על פרי לפי דרך שימושו. מה הדרך שימושו? רק מיץ. רק מיץ? צריך בורא פרי העץ. בעבר זה לא היה כך, נכון? בעבר לא היו סוחטים הרבה. המשנה ברורה מביא את זה בהלכות שבת לגבי לימונים. האם יש שחיטה, אין שחיטה. האם זה למאכל או לשתייה, לימון, לגבי דין שחיטה בשבת. אומר המשנה ברורה, נכון, השולחן ערוך כותב שאין שחיטה. אבל היום אנחנו רואים שמעבירים חביות שלמות ממדינה למדינה של מיץ לימון. לימוניש, כן? כדי לשתות. ציטרים, אני לא יודע. בסדר? ככה הוא קורא לזה. אז השתנתה המציאות. אם השתנתה המציאות, יכול להיות שהשתנה גם ההלכה. יש בעיה בשחיטה. טוב, תוך אוכלים, כמו דברים אחרים. כי השולחן ערוך כותב שאין בעיה בשחיטת לימונים בשבת. לכן אני אומר, לשים לב לנקודה הזאת שאנחנו פוסקים את העקרונות ההלכתיים על פי המציאות המשתנה. והשתנתה המציאות, היום סוחטים הרבה פירות. אז אם יגיד לי מישהו, טוב, אז מה אני מדבר על מיץ קיבי? נקרא, למה, יש בקרטונים מיץ עגבניות. כמה אנשים שותים מיץ עגבניות? אי אפשר להשוות למיץ תפוזים. או אפילו מיץ אשכוליות. אולי מיץ אשכוליות יותר קל, כי יותר עושים אשכוליות למיץ מאשר אכילה ממש. זה ברור שיש הבדל. מיץ קיבי ומיץ תפוזים. בוודאי שאחוז יותר גדול של תפוזים הולכים לסחיטה, מאשר אחוז הקיבי מהגידול הולך לסחיטה. הולך למיץ, פחות נפוץ. אז ככה נקבע. ההלכה תקבע על פי המציאות, נצטרך להגיע. לבעלי רשתות השיווק ולשאול אותם כמה מיץ הולך או מה יש יותר מיץ, כמה אתם מוכרים וכמה אתם מוכרים שתייה. נשאל את המגדלים, נלך למקור, כמה גידול של תפוזים הולך לשיווק לירקנים, כן, למחירה, וכמה הולך לתעשייה. לפי זה אני יודע. נדע מה המציאות. בסדר? אין לקרוא את המשנה ברורה, אז נסיים את זה. סעיף קטן כפיו. כמות שהוא, בלא תערובות. כן? שהם מחלישים את כוח השמן הזו כמזיק לה, ואפילו חושש בגרונו, נם אינו מברך, ששמן כמות שהוא, אין נהנה ממנו. ועוד פעם, מזיק לו. למה מזיק, אמרנו? כי הוא חומצי. אם פעד, פירוש אגב שאם פעד אינו מזיק להשמן, ועד רבה נהנה מזה, אבל לכל פנים, אני לא מברך עליו, משום דעה ולפת עיקר, הוא מפטר בברכת הפת. כן? דין עיקר ותפל, הוא פותר את התפילה, ואפילו היה השמן הרבה, נעמי גם אינו אלא תפל הפת. וכל זה באוכל השמן ללפת בו הפת. אבל אם אוכל השמן פני שחושש בגרונו, רק שאוכל הזה מעט פת, כדי שיוכל לאכול השמן עמו, ולא יזיקנו, בזה מקרה השמן עיקר, הוא פותר הפת התפילה לו. ואין צריך ליטול ידיו ולברך המוציא. ויש חולקים, הוא סביר עליה, שאב בחיי גבנה הפת עיקר. ימי סילקה, והוא הדין עם ערבו, עם איזה שער משקה, בעניין שנהנה מהשמן על ידי זה, ואינו מזיקו. בכל מקרה, שהוא משתמש בשמן, והשמן לא מזיק, מברך עליו בקרת השמן ורואה פרי העץ. אבל לשמן עיקר, שמרקח ומרפא את הגרון. ואף אגב דעה נגרון מרובה על השמן, זה לא עזין כאן בתר רוב המשקה, אלא כל דבר שעיקר כוונתו הוא עיקר לעניין הברכה, והשני נפטר בברכתו. זאת אומרת, גם אם השמן הוא מיעוט, כמו שאמרנו, בשמן פה, כן, הוא דומיננטי ביותר, השמן זית, ברגע שהוא מיעוט, מכיוון שאני רוצה דווקא את השמן זית, וכל מה שנתתי לו תוספת, זה למהול אותו על מנת שלא יזיק, ואני מעוניין בשמן, וכל זאת אני מברך, בורא פרי העץ, על השמן, כדין ברכת השמן. מברך על הבורא פרי העץ, ולאחריו מעין שלוש, אם שתה כשיעור. כן, אבל אם לא חושש בגרונו, ורוצה סתם לשתות אין גרוניקה, או משמע מדברי התא, שמה יראה, שמה הסילקה עם הרוב לגבי השמן. ופכך השמן נטפל לו. אבל המגן אברהם כתב שאפילו בנגרון מועט, נעמק בגרוניקה, כל שאינו רפואה, אלא לאכול, ומברך על הנגרון לפותר השמן. זאת אומרת, אם נדבר פה על דין מיעוט ורוב, או שמדבר פה על מה גורם לי את השתייה ומה לא. כן? מברך עליו שהכל, כן כתב הרמב״ם, וכן משמע. אם המגן אברהם תמד, היה מבואר לכמה בסימן ראשי, שברכת מאה השלקות הוא בורא פרי האדמה, והגרם מיישבו, דעה אחרי שמתקנו לשתייה, הוא כמשקיע וברכתו של הכל. בסדר? זה דבר שנטפל בו כשנגיע לסימן רשדלת, רשדלת, כן? שמדובר שם לגבי מי ירקות, האם מי ירקות מברכים עליהם ברכת הירק, או מברכים עליהם שהכל היה בדברו, שכאן אנחנו פוסק שמברכים עליהם בורא פרי האדמה. הדוגמה הפשוטה היא, מרק ירקות, אבל אמיתי, לא אבקת מרק. כשבישלו מרק ירקות טוב בבית, גם אם מישהו סינן את הירקות ושותה רק את המרק, מברך ברו פרי אדמה. כי מי שלקות כדין שלקות. מי בישול ירקות כדין הירקות עצמם. אבל זה הקושיה פה לגבי הנגרון הזה, אם זה מי סלק, מי סילקה, אם מברכים עליהם ברו פרי אדמה או שהכל, זה דיון משני פה בעניין. בכל מקרה, מה שחשוב לנו, אם מברכים על השמן, או מברכים על הדבר הנלווה. כמה שאנחנו מוצאים את השמן, מברכים ברכת השם. זאת השם. שבוע הבא נמשיך בדין הזה של ברכת הפרק.
אם רק
ירקות
שזה
מהפקה,
ויש...
שהכל,
שהכל. לא, יש גם
ירקות. שהכל. ירקות זה רק בשביל לתת לנו תחושה. מה שנקרא תחושת ביטחון. לא ביטחון, תחושת ביטחון. זה תחושת מרק ירקות. הכל הפקה.
מה לזאת?
Good.